למדנו אתמול שבת מקוצר, בגלל ראש חודש. אולי בעזרת השם כאילו נעשה את זה קבוע, שבראשי חודשים, כבר תפילה מתארכת, אז ברבע לתשע. אני כך למדתי בחנוכה. אנחנו בעמוד קופחת, או זה מאמר שלישי, סעיף י"ז, לקראת סופו כבר. כאן החבר מציב את המתאר את האידיאל הדתי שלנו, את החסיד שלנו, שראינו שהוא שולט על כל כוחותיו והוא בעצם מנהיג. ואתמול דיברנו על הנושא של צידוק הדין והאמונה והביטחון, ועל הנושא, מכאן עברנו לנושא של מאה ברכות והתודה המתמדת, התלות המתמדת של החסיד דווקא מתוך קישור לחיים, הקשר והתלות לקדוש ברוך הוא. ועברנו לדבר על נושא התפילה מתוך מאה ברכות, דיברנו על ברכות קריאת שמע, והגענו לתפילת עמידה, שהוא כעת פורט אותה אחת אחת. כן, בעמוד כופחר, והתאר מן הברכה הראשונה, והתאר מן הברכה הראשונה הנקראת אבות, חסדי האבות ויציבות הברית מעת השם להם לעולם לא יופר, ואומרו ומביא גואל לבני בניהם. ומן הברכה השנייה נקראת גבורות, כי לא בעולם הזה שלטון תמידי, ולא כפי שחושבים הטבעיים, כן, המדענים, חוקרי הטבע, שהוא לפי הטבעים אשר ניסו אותם. הם חוקרים את הטבע, מתארים אותו, וחושבים שהטבע הוא לא נפרט, אין מציאות של נס. ויתאר שהוא מחיה מתים מתי שירצה, על אף שזה רחוק מהכרעת הטבעיים. כלומר, תחיית המתים זה ביטוי לנס הכי גדול, כי לכאורה המוות זה החוק הכי יסודי בחיים עלי אדמות, כמו שאומרים הציניקנים, ששום דבר בחיים לא בטוח, חוק מהמוות, שהוא תמיד בסוף, כל השאר זה הרמון מוגבל. אז תחיית המתים, לכן היא גם הפכה להיות יסוד מיסודות אמונתנו. למה תחיית המתים היא יסוד? מי שמכיר קצת אם צריך להבין תזות אחרות כדי להבין את התורה שלנו, כן, מויבי תחכמני, יש במיתולוגיה היוונית יש הרבה אלים, אל הזה ואל הזה, כל מיני כוחות, אבל יש איזה מוירה, זה נקרא ביוונית גורל, שזה המוות שהוא שולט גם באלים. כמו שדבר, הכוח הכי חזק בעולם זה כוח המוות, ואנחנו אומרים שיסוד אמונתנו הוא שהקדוש ברוך הוא יבלע את המוות. כלומר, כמו של דבר, הקדוש ברוך הוא כוח הכוחות, לכן חיית המתים זה יסוד ליסודות האמונה. אז זה האנטי-טבע, כן, יש בפיזיקה חוק כליון החומר, כל חומר שואף לכליונו, אנחנו אומרים זה בטבע, אבל בנף חיית המתים. וכך משיב הרוח ומוריד הגשם וזולת אלה, כמו אנחנו אומרים, כן, מחיה מתים עד הרב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, אנחנו אומרים בעצם זה כמו שהגמרא אומרת בתענית שם, גדול יום הגשמים יותר מתחיית המתים וכו'. כלומר, גם הטבע הוא נס, גשם זה הדבר הכי טבעי שיש. יבוא, קוראים לו דני רוק, הסביר לנו איך יורד גשם. אז אנחנו אומרים שלא כך, גם הטבע הוא נס כמו תחיית המתים, הכל זה, אלא מה, זה נס שהתרגלנו אליו, זה יורד פה הרבה, ברוך השם גשם, זה נס שעוד לא התרגלנו אליו, תחיית המתים. קורה לעתים יותר נדירות, אבל מזמן אליהו עוד לא קרה. ואלישע, אבל בסופו של דבר זה הכל הקדוש ברוך הוא, אין טבע ואין נס, הכל הקדוש ברוך הוא. ובדברים הרצוניים, כלומר הקדוש ברוך הוא שולט גם במעשה בני אדם, מתיר אסורים וזולת זה, הוא כבר מתאמת זה שהקדוש ברוך הוא מתיר אסורים במסורת בני ישראל, כמו יוסף שעלה מהבור, ישראל שיצאו ממצרים. לא, אני חושב שהוא מתכוון, א', זה קרה, זה קרה למשל אצל אליהו, אצל אלישע עם בן השונמית. לא, 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 אליהו החיה את בן האישה הצרפית, שהוא בן האישה האלמנה שהוא היה אצלה בשנות הבצורת, ואלישע את בן האישה השונמית. ויש מן דאמר בגמרא בסנהדרין על מתים שחיה יחזקאל, שהם לא משל אלא כפשתם, אני מבני בניהם, אומר שם רב יהודה, כן, חזון העצמות היבשות. אבל אני חושב שכאן הוא מדבר על, כבר נתעמת זה, יכול להיות רק על מתיר אסורים, שהכוונה היא על יציאת מצרים למשל, הוא יציאת יוסף מהבור. אפשר גם על הכל, אפשר גם על גשם, גם מחיי המתים וגם מתיר אסורים. הכוונה היא בעצם זה נס, טבע ויחסים, דברים שתלויים בבחירה אנושית. כן.
אז זה חברים הרצונים,
הדברים הרצוניים זה דברים שתלויים ברצון השליט, אם פרעו יחליט כן להוציא את יוסף או לא להוציא וכו'. כלומר יש נס שזה תחיית המתים, טבע שזה גשמים, וקדוש ברוך הוא שולט גם בפסיכולוגיה של האדם, לב מלאכים וסרים ביד השם, שזה מתיר הצורים. ואחר האמונה באבות וגבורות אשר תיאר שהוא יתעלה קשור בעולם הזה הגשמי, מפארו ומקדשו ומרוממו מכדי שישיגו או יהיה שייך בו מאומה מתארי הגופניות בקדושת השם, והיא אתה קדוש. ויתאר בברכה זו כל מה שתיארו בו הפילוסופים מן הרוממות והקדושה אחר הפירוש באלוהותו, כן, אחרי שהוא אמר בפירוש שהוא באלוהותו ומלכותו באבות וגבורות, כי בהם באבות וגבורות נתאמת אצלנו שיש לנו מלך מחוקק, ואלמלא הם היינו מסופקים בדברי הפילוסופים עם מאמיני הקדמות. לפי כך נתחייב להקדים אבות וגבורות על קדושת השם. קדושת השם זה ברכה שגם פילוסוף יכול לברך אותה, כי זה אומר קדוש שתמיד דבר שהוא לא נפסק, זה הקדש, אל תיגע, אל תתקרב. אז זה הפילוסוף גם מוכן, אבל אנחנו מתחילים מזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא שוכן בעולם. אחר כך אנחנו אומרים, נכון, הוא גם קדוש, הוא מתגלה בעולם, אבל הוא נבדל גם לחלוטין מהעולם. אבל אני חושב שברכת אבות זה כאילו הקדוש ברוך הוא כאלוהי ישראל, ברכת גבורות זה הקדוש ברוך הוא כמלך העולם, זה לאו דווקא ברכה שקשורה לישראל. דרך אגב, זה הפוך מאשר במה שראינו אתמול בברכות קריאת שמע, זה בדיוק הפוך. יוצר המאורות זה השם כאלוהי העולם, אהבת העולם או אהבה רבה זה הקדוש ברוך הוא כאלוהי ישראל. פה זה הפוך, אתה יודע למה? מתחילים מאלוהי ישראל ועוברים לאלוהי העולם. אחרי שראינו שהוא פה כל כך מעורב ושולט בהכל, אז אנחנו אומרים שהוא קדוש וכו'. כבר שזה, הוא מתגלה כאן, אבל הוא לא חלק מהעולם. אם לא היינו משננים לעצמנו את ברכת אבות וגבורות, אלא רק את קדושת השם, אז קדושת השם זה אולי אומר שהעולם הוא קדמון ולא נברא, כי מה הוא רוצה והוא מעורב וכו' וכו'. לכן חשוב קודם כל לדבר על השגחתו את העולם, ודאי שהוא ברא אותו, אם הוא יכול להחיות מתים אז הוא גם ברא את הטבע, כן? אז זה מין איזון כזה בין הברכות. יש אופן הפוך בקדושה, שאנחנו אומרים קדוש, 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 שבעצם קדיש על זה, קדיש על העולם הזה, קדיש על כל העולמות, אבל מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מתגלה. הרב סולובייצ'יק אמר שפירוש הפסוק הזה ביחזקאל זה טרנסצנדנטי, טרנסצנדנטי, טוב שאני אומרים קדוש, לא טרנסצנדנטי, השם צבאות מלוא כל הארץ אימננטיותו, הוא אימננטי, כבר הוא מתגלה בזה, אז טוב שאומרים את זה, טוב שיחזקאל לא ידע מילים לא עזביות, אחרת היינו שוברים כל יום את ה... אבל זה משפט ששני הפכים, ומצד אחד הוא נעלה, 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 אבל מלוא כל הארץ כבודו, כבר אי אפשר שלא לראות את התגלותו, עצמותו נבדלת ונעלה מאוד, זה הפשט בקדושה, שזה כוונה יפה. אבל מצד שני המעורבות שלו רחוק מכל רחוק וקרוב מכל קרוב, זה הלוז של הקדושה. ואחר הרוממות הזו, אחרי שלוש ברכות ראשונות שהם שבח, ואחר הרוממות הזו מתחיל בשאלת רחב עם כלל כל ישראל, ואינו מותר זולת זו כי אם בנדבה. כלומר, אם אדם, ראינו את זה כבר אתמול שהוא הדגיש את זה, שהאדם צריך להתפלל לצורכי הציבור כולו, אחר כך הוא יכול להוסיף תפילת נדבה או תוספת על הברכות הקיימות כמו בשומע תפילה וכו', לבקש על האוברדרפט שלו בבנק ועל אדם הטיפול שהוא צריך לעבור עכשיו קופת חולים וכו'. אבל הוא צריך להתפלל תפילה ציבורית בנוסח שלה, לכן עזרה ובדינו תקנו ברכות לתפילה. והשאלה הנענית אינה אלא לציבור או בציבור או ליחיד העומד במקום ציבור והוא אינו מצוי בזמננו. אמר הכוזרי, ומדוע זה? והאם אין היחידות לאדם עדיפה ויותר נקייה לעצמו ויותר פנייה למחשבתו? אולי עדיף שאדם יתפלל בביתו באיזה מקום שאף אחד לא יטריד אותו ויפריע לו, והוא צריך לשבט עצמו לקצב של הציבור, בכלל אומרים לו להיות שליח ציבור, אז הוא צריך לסיים מהר את התפילה וכולי. למה זה אנוכי? כן,
אני לא חושב בתוך הקדמת שיש ציבור, אבל זה לא קיים.
הוא אומר, יכול להיות שיש אדם שהוא שקול כנגד 60 ריבו, כמו שאמר רבי עקיבא שם, ראה שהעם מתנמנמים, אז הוא אמר, ילדה אישה אחת במצרים 60 ריבו בקרס אחת, אז כולם, כל מי שנרדם מעיר אותו החבר שלו, שמעת שאדם הרב לא יכול להיות, אחר כך אמר, כן, זה משה שהוא שקול כנגד 60 ריבו וכולי, אז כולם צחקו והמשיכו דרשה. הכוונה, יש צדיק גדול שהוא שקול כנגד כל בני דורו, ותפילתו תמיד מתקבלת, וזה לא מצוי. לא מצוי בזמנו של ריאל, אולי היום כן, יש הרבה כאלה. אמר הכוזרי, ומדוע זה, והאם אין היחידות לאדם עדיפה ויותר נקייה לעצמו ויותר פנויה למחשבתו? אמר החבר, אלא יותר טוב לציבור, מכמה פנים. כלומר, היתרון, ככה ביהודה אבן תיבון מתרגם, היתרון הוא לציבור ולא ליחיד. שאדם לא יחשוב שאם הוא מתפעל בציבור, הוא מפסיד, הוא מרוויח. האחד, שאין הציבור מבקשים מה שיש בו הפסד ליחידים. והיחיד, אפשר שיתפלל במה שיש בו הפסד ליחידים אחרים. כאן הוא מתכוון יותר לנוסח של התפילה, כן? תפילה ספונטנית, אישית, אז פלוני מתפלל שאלמוני יחטוף שבת, שאני יודע מה, לא התכוונתי על ההוא, אלא החבר שלו, אז זה לא טוב להתפלל. אז תפילת ציבור זה לא על חשבון אחרים. ואפשר גם שיהיה באותם היחידים מי שיתפלל במה שיש בו הפסד לא עצמו. כלומר, לפעמים אדם מתפלל הדבר שלא טוב לו. מי אמר לך אדם יצא לזכות בלוטו? מי אמר לך שזה טוב לזכות בלוטו? הרבה אנשים שזכו בלוטו התגרשו בסוף, רבו עם כל השכנים וגם איבדו את הכסף בהימורים. מי אמר לך שזה טוב? התפילה הציבורית היא לא פרטנית עד כדי כך. כן, פלוני מתפלל שיתחתן עם אלמוני. מי אמר לך שהיא טובה לך? אולי מר ממוות בשבילך, אתה לא יודע את זה. תתפלל לקדוש ברוך הוא שיתן לך את האישה הכי מתאימה, לא את אלמונית ודווקא, מאיפה אתה יודע? שהתפילה הציבורית היא לא פרטנית מדי, כי התפילה הציבורית, הכוונה, הנוסח שתקנו על שכנסת הגדולה, אדם מבקש רפואה, אבל הוא לא מבקש דווקא על ידי הרופא הזה וכו' וכו', כמו שהוא נוטה לעשות כשהוא מתפלל לבד. מה רצית לומר, נריה? שהוא יכול להוסיף. נכון, אבל נכון, אבל בכל אופן עיקר תפילתו היא תפילה ציבורית, ואנחנו צריכים גם לדעת איך להוסיף. ריאל נראה אותנו איך להוסיף, לא להוסיף על חשבון אחרים. שאדם לא יבקש דבר שיבוא לו על חשבון מישהו אחר, ולא ולתת לקדוש ברוך הוא להחליט איך להביא לי את הטובה הזו, ולא להגיד לו דווקא, להסביר לו גם בדיוק איך אני רוצה אותה. מי אמר שזה טוב לי, מה שאני חושב שטוב לי, כן?
אני אמר לך, לא תפילה יחיד, אני אמרתי
על תפילה כמו שאני מתפילה. למה? כן, כן, נכון, נכון. אני אומר, הוא מתייחס פה באמת כרגע, עוד מעט הוא ידבר על הפורום, אבל כרגע הוא מתפלל, הוא שואל אותו למה לא, האם לא היה עדיף שאדם מתפלל תפילה ספונטנית, למה עזרה ובדינו תקנו תפילת ציבור, אז הוא עונה לו. עכשיו עוד מעט הוא יתייחס לשאלה שאיפה אדם נמצא, או שהוא צריך להיות בבית כנסת, עם עוד 9 אנשים כמו זו.
זה היה, תקנו את זה, שכל הדורת אנשים גרו לבד, זה היה בדיעבד כזה?
לא, זה לא היה בדיעבד, זה היה תפילה ספונטנית. יכול להיות שכן, יכול להיות שאנשים יהיו יותר אגואיסטיים, כלומר עזרה רעה כבר שאי אפשר לסמוך על האנשים בשיקול הדעת שלהם בתפילה. דיברנו על זה שכאילו עזרה גם עשה פעולה חינוכית ולא רק טכנית, שהוא ראה שהם לא יודעים להתנסח ולהסתגנן, הציעה מדבר השדודית, גם זה נתן להם נוסח, אלא יש כאן אמירה חינוכית שאדם מתפלל רפאנו גם אם הוא בריא כמו שור עכשיו, הוא וכל הנביאים עליו, וישיב השופטנו, גם אין לו שום בעיה כרגע, שום צו מעצר. כן.
אבל הוא אמר לי שבאמת, מה שאנחנו אומר
אבל אפשר להוסיף עליה.
כן, אבל
זה עזרה תיקן לנו. כן. אני לא שומע. עוד מעט הוא יעבור עוד מעט לשאלה אם אתה מתפעל ביחיד או בציבור, מה שחיים אמר, אבל כרגע זה באמת דברים שלא נוגעים. היום אני מתפעל באותו נוסח בין בבית ובין בבית כנסת, נכון? גם בבית זה כבר נוסח ציבורי. אז זהו, התייחס עוד מעט לשאלה למה בכל אופן עדיף בציבור ולא רק בנוסח ציבורי. ומתנאה התפילה הנענית שתהיה במה שמועיל לכל העולם ולא יזיקנו מוסב על העולם כלל, כן, הקדוש ברוך הוא עונה רק תפילה שלא באה על חשבון אחרים, חוץ מ... חוץ מחנינה בן דוסה שם, שכל העולם מצטער בשביל שיהיה לו נחת קצת. כי כל העולם ניזון בזכותו, הוא כנראה הצדיק ההוא שהוא עומד במקום ציבור. אני לא חושב לא יודע, אני אולי בדקתי בתרגום אחר, אני כבר לא זוכר, לי כתוב כאן מוסב על העולם, אני לא זוכר איך הגעתי למשפנה הזאת. לפעמים שיש משפטים עמומים, אני בודק בתרגומים המקבילים. ומהם כי מעט הוא שתסתיים תקן מהם, הכוונה מהמעלות הנוספות של תפילת הציבור, ומהם כי מעט הוא שתסתיים תפילת היחיד ללא שגיאה ושכחה, ולפי כך קבעו לנו שיתפלל היחיד תפילת הציבור. אבל שוב, זה גם כן עניין של הנוסח, כלומר שכאן הוא מבקש על כל הדברים, וזה אולי מה שאתה אמרת שמחה, ללא שגיאה, לא מילה מיותרת, לא מילה חסרה, כן, בביטויים הקולעים ביותר. עכשיו הוא מגיע לשאלה איפה אדם מתפלל, באיזה פורום, ונכון שתהיה תפילתו עד כמה שאפשר בציבור לא פחות מעשרה, כדי שישלם מקצתן מה שחסר במקצתן בשגגה או בשכחה, כן, יבואו אלה ויחפרו על אלה, והסתדר מן הכל תפילה כללית בכוונה טהורה. לא אני כיוון מכוון הדעת, אלמוני בשומע תפילה, תפילה מתכללת ועולה ביחד, והסתדר מן הכל תפילה כללית בכוונה טהורה ותשרי הברכה על הכל, ומה שפלוני מבקש יחזור גם לאלמוני וכן להפך, וישיג כל אחד מן היחידים חלקו ממנה, כי הדבר האלוהי אינו אלא כגשם הכלול מטיפות מסוימות שזכאים לאותם טיפות ציבור, ואפשר שנכלל בהם יחידים שאינם זכאים ונעשו מאושרים בהשפעת הרוב. לא תמיד זה על חלקה אחת המתיר, על חלקה אחת לא המתיר, זה נס מיוחד. לפעמים יורד גשם בזכות הציבור ולא מדקדקים בדיוק שהקדוש ברוך הוא לא מוריד כבר גשם לכולם, גם לרשע שיושב בין שני צדיקים ולא מגיע לו שירד לו גשם. ובהפך זה ימנעו טיפות הגשם, כן, בין שני רשעים שיושב צדיק אז לא ירד עליו גשם, כי הטיפות אין הרוב זכאי להם, ואפשר שיקללו בכך גם יחידים שהיו זכאים לו והפסידו בהפסד הרוב, כן, אוי לרשע ואוי לשכנו, אלה משפטיו יתעלה בעולם, והוא יתעלה יגמול לאותם היחידים לעולם הבא, שם הם יקבלו את הגשם. נכון, גם בעולם הזה יש שיגמלם בטוב על דרך השילום ויצילם הצלה מסוימת, יוחנו בה משכניהם, כן, לוט הוא ניצול מסדום, כל רכושו עבד וכו', אבל הוא בכל אופן הצליח לברוח, הוא היה צדיק לסדום, אלא שמעטים הם הניצולים מעונש כללי הצלה שלמה, הוא יצא בשן ועין, באור שיניו, אבל הוא לא ינצל, כן, כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית שהוא אינו מבחין בין צדיק לרשע, גם אם הוא מבחין, אז הצדיק ניזוק באופן חלקי.
לא בייתים, אני חושב שם מהעיר, על ידי שהוא לא היה בייתים, הוא היה
בייתים. נכון, נכון. ומשל מי שהתפלל לעצמו כמי שרצה תיקון למעונו לבדו ולא רצה שיקלל עם אנשי המדינה בהשתתפם בבניין החומות, והרי הוא מוציא הרבה וישאר בסכנה, ואשר נכלל בכלל הציבור הוא מוציא אך מעט ויהיה בביטחון. כי האדם בונה וילה מפוארת אבל הוא בונה אותה מחוץ לעיר, אבל השודדים יבואו וישללו לו את כל מה שיש לו בבית, מה שאין כן בעיר, אז זה נכון שהוא צריך לשתף בשמירה ולשלם מס ביטחון, אבל בזכות זה יש גדר תאורה ובשמירה שמגינה גם על הבית הפרטי שלו. אז זה דבר גם בענייני רוח, זה נכון שאדם משלם מחיר מסוים שהוא מקלל לציבור, הוא צריך לבוא דווקא בשעה מסוימת וקצב מסוים וכו' וכו', אבל הוא מקבל את ההגנה הכללית, את זכות הציבור, כי מה שאין ליחיד יכולת ישלים אותו האחר, יקיים המדינה על הצד השלם האפשרי, והרי אנשיה כבר השיגו כולם ברכתה בהוצאה מעוטה עם עשיית הצדק וההתחברות. וכגון זה, כן, חברה שמתנהלת באופן צודק וחברה בריאה, גם כל היחידים מרוויחים ממנה, נותנים מעט ומקבלים הרבה. וכגון זה קורא אפלטון מה שמוציא מחמת הדת חלק הכל. אני הייתי מתרגם מחמת הדת מחמת החוק, ומחלק הכל אולי חלק הכלל. הנה, פלטון קורא למה שמוציא מחמת החוק, זה יכול להיות גם חוק דתי, חלק הכלל. וכל זמן ששכח היחיד חלק הכלל, והוא אשר תתוקן בו קהילתו שהוא חלק ממנה, אם כולם משתמטים מחובותיהם, ודימה שיחסוך לעצמו, הרי פשע לכל וחטא לעצמו יותר, כלומר הוא פושע כלפי הכלל, כלפי הקהילה, אבל הוא בסופו של דבר יורה לעצמו ברגל. כמו הסיפור הידוע, אני לא זוכר איך הוא מופיע מעבר לכל הסוף חכמנו, שם על אותו חסיד שראה אדם מסתכל אבנים מסתדהו לרשות הרבים, אז הוא אומר לו, למה אתה... מה? ברקמה, איפה? אז שם הוא אמר לו, למה אתה... הוא צחק עליו, אמר לו, אתה מסתכל מרשות אחרים לרשותך. בסוף הוא מכר את השדה שהוא סיכל, וכשהוא הלך לרשות הרבים הוא נתקל באבן ונפל. הוא אמר לו, אתה רואה, באמת הרשות שלך זה רשות הרבים, השדה הפרטי הוא לא לעולם שלך. זה הסתכלות גדולה איך צריך להתייחס למשהו, לרשות הרבים, חלק הכלל. והרי היחיד בקהילתו כאיבר האחד בכללות הגוף, אילו מנע הזרוע את דמו כאשר הצורך להכזה, היה נפסד הגוף ונפסד גם הזרוע בהתפסדו. לפעמים אדם צריך לעשות הכזת דם, זה היה בזמנם ככה חלק מאוד בסיסי ברפואה, אז מי מתנדב לדקור? הזרוע צריכה להתנדב שידקרו אותה כדי להציל את כל הגוף. אם הזרוע תגיד למה, מה, אני פריירית, לא מתנדבת, לא עושה שריר, אז בסוף גם הזרוע תמות כאשר כל הגוף ימות. מעניין מאוד שהמשל הזה בדמותו ובצלמו בזוהר פנחס. לפי כך ראוי ליחיד לשאת הקושי ואף המוות לנגד תועלת הכלל. כן, חייל יוצא לקרב, הוא מוסר את חייו בשביל הכלל. כל שכן, מה? לא הבנתי. לפי כך ראוי ליחיד לשאת את הקושי ואף המוות, לא יודע. לכאורה, הכוונה היא באמת לחייל שיוצא לקרב, של המולדת, כן? של החברה, של העם. כל שכן שישתתף היחיד במה ששייך לכלל וייתן חלקו ולא יתעלם ממנו, כלומר אם הוא צריך גם לפעמים לחרף נפשו, אז אתה צריך לדעת שפה זו גישה די תועלתנית, כן? הרי מה אומרים לאדם? תשמע, אם אתה לא תיתן לכלל, אז בסוף גם אתה תסבול. אם לא ישלמו מיסים, אז גם לא יפנו לך זבל בסוף. אבל בסופו של דבר זו גישה תועלתנית, שאני לא יודע אם היא תועיל להסתער מול אש, כי עכשיו כבר מה, אם אני כבר אסתער מול האש, אז זה כבר לא תחזור אליי הטובה הזו, כן? פה צריך איזה אידיאל יותר גדול, שבאמת ערך הכלל הוא יותר גדול מערך הפרט. זה לא רק עניין שזה חוזר אליי בסופו של דבר, אלא אשרי מי שעושה עצמו שיריים בכנסת ישראל, זה כבר הסתכלות יותר גבוהה נצרכת. כי במוות אתה כבר לא תרוויח, כן? פה זה כבר אולי, זו הכוונה. אז פה באמת צריך גישה ככה, אז תשאלו באמת למה באומות אחרות, טוב, מילא מי שלמד אורות וזה, אז הוא מבין שאשרי מי שעושה עצמו שיריים זה פסד, אבל למה באומות אחרות חיילים מסתערים, זה אולי הם לא חושבים, לא יודע, אם הם חושבים הם היו פציפיסטים, לא יודע, שאלה טובה.
אם לא יהיה מי שיסתער, לא יהיה קיוט, שהקיוט שלהם כל הזמן חיים,
זה נכון, אבל ברגע שאני צריך להסתער, כבר השיקול הזה כבר לא עובד. תועלתנית זה כבר לא יחזור אליי, אין השר שווה בין איזה כמלך.
זה אם אדם הוא יותר חילה חלוטית, אבל אם יש לו איזושהי, אם לא צריך להיות ראייה של נשמת ישראל, יש לו איזושהי ראייה של כלל, של ציבור שוחד את הבוס, הוא מבין שככה העולם מאוד מתנהל, אז זה כבר...
כעתו אחרים, חמוד?
לא, זה
לא משל המשפחה. אדם קרוב אצל עצמו, אבל זה המשפחה, משפחה, אור ועד אור, כל אשר לאיש ייתן ועד... טוב, יש איזה רגש פטריוטי כזה, לאומי. גם אצל מי שלא למד אורות. מה? יש הרבה חיילים, דרך אגב, שאצלם זה מצ'ואיזם באלמה, כלומר, זה לא... הוא יהיה לך בסרט, אחי, זה אחר כך הוא ייסע לעודו לכמה שנים, לא מעניין אותו בכלל, שתשרף למדינה, אז מה, הוא היה כזה אידיאליסט? לא, הוא היה מצ'ואיסט. הוא מוכן גם להיהרג בשביל המצ'ואיזם הזה, אלא מה, הוא לא מאמין שהוא יהיהרג באמת, אחרת הוא לא היה מצ'ואיסט. מצ'ואיסט זה גבר כזה.
כשאחר
הוא חוזר,
הוא גבר.
מה? כן, כן. דעת הדעה, אחי, טוב. לא משנה, העיקר שהתגייס. מה?
אחרת
הנאום
השנייה היה
יחידה
של
הרוסים,
שהם
עוזו מאחור
החיילים.
היו יורים בחיילים.
זה לא
נענת בו, זה לא חלטי. וגם אצלנו, הרשות גדול כפח שוקב. מכיוון שאין הדעת משיגתו, עכשיו שוב, מה זה כיוון שאין הדעת משיגתו? הכוונה, זה שהיחיד צריך לתת את חלקו לכלל, זה דבר שכלי ומובן, אחרת אין קיום ליחיד אם לא כחלק מהכלל. אבל כמה לתת, מה גובה המיסוי והחובות? זאת אומרת, גם במצוות השכליות הפרטים הם שמעיים, כמו שמה האיזון הנכון של הנתינה. מכיוון שאין הדעת משיגתו, קבעו השם במעשרות ובמתנות ובקורבנות וזולת אלה. הקדוש ברוך הוא אמר כמה לתת ומתי לתת ואיך לתת, והוא חלק הכל הכלל מן הרכוש. זה כאן התורה הגדירה את מה שהיחיד צריך לתת מהרכוש בשביל הכלל, בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל הכהנים וכו' וכו'. אבל במעשים, כן, מעבר לרכוש, מה היחיד נותן בעשייה, הרי השבתות והמועדים והשמיטות והיובלים ומה שנוהג במנהגן, כל הדינים הקשורים להם. אבל מן הדיבורים, מה אדם צריך לדעת? יש פה מס, יש מס על רכוש, יש מס על מעשים, להפסיק מלאכה, יש מס על דיבורים גם. אבל מן הדיבורים, הרי התפילות והברכות והתושבחות. ומן המידות, מה המס מהמידות? האהבה והיראה והשמחה. והחשובה בשאלות בקדימה, חזרנו ל... כן. הוא דיבר על המיסוי, מה היחיד צריך לתת חלק גבוה, מה הוא צריך להפריש מכספו, מזמנו, כן, לשבות מעשייה למען הכלל התורני, דיינו למען שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה הכלל שלנו, כן? אז הוא נותן מרכושו, הוא נותן משביתה ממלאכתו, שזה שבת ושמיטה, הוא נותן במעשים, הוא נותן בדיבורים, הוא נותן במידות, כל חלק מחלקי גופו, נפשו, רכושו, הוא תמיד נותן חלק לגבוה. כמה לתת ואיך לתת, זה הקדוש שהוא קובע, לא האדם. כן? והחשובה בשאלות, חזרנו עכשיו לסדר 18, והחשובה בשאלות בקדימה, שאלת הדעת והבינה, כי בהם יגיע האדם להתקרבות לפני אלוהיו, לכן הקדים אתה חונן לאדם דעת, תמוד למה שאחריו, זאת אומרת, רוצה בתשובה, שתהיה אותה החוכמה והדעת והבינה בדרכי התורה והעבודה, כאמרו השיבנו אבינו לתורתך. כלומר, קודם כל, בלי דעת אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ואחר כך אדם מבקש שהדעת הזאת תהיה שלא יהיה חלילה חכמים להרע, להטיב לא ידעו. אז השיבנו אבינו, כלומר, צריך תשובה כדי לנצל את הדעת לטובה, אבל צריך גם דעת בשביל לשוב בתשובה. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. וכיוון שאי אפשר, כמו הסיפור אתמול על מה חשב פרעה, כן, אם היה חושב לא היה זה, וכיוון שאי אפשר לאדם ללא חטא, הוכרחו לשאול סליחה על החטא במחשבה ובמעשה בברכת חנון ומרבה לסלוח. הוא מסמיך לשאלה הזאת תוצאות הסליחה וסימניה והיא הישועה ממה שאנחנו בו. הוא מתחיל ראינה בעוניינו וריבה ריבנו וחותם בגואל ישראל, שרשי במגילה שם על סדר הברכות, שהוא מדגיש שגואל ישראל זה לא על הגאולה העתידה, ואנחנו מבקשים בצמח דוד הדחה מהרת הצמיח על הצדיקים וכו', אלא גואל ישראל זה על הצרות המתרגשות עלינו בכל יום, שאדם מבקש גאולה לו ולעם ישראל וכל מיני פחים ומוצדים שכל הזמן נמצאים לרגלינו, זה הגאולות הקטנות. ואחר כך יבקש בריאות הגופות והנפשות, כן, ברפאנו, זה גם על בריאות נפשית לאדם ולעם, שעם ישראל לא יהיה חולני מבחינה נפשית עם כל מיני מגמות התאבדותיות, אובדניות כמו שיש לו היום. הוא מצמיד למשאלה זו זימון מזונות לשמירת כוחן בברכת השנים, ואחריה ישאל קיבוץ הפזורים במקבץ מבחי עמו את ישראל. הוא מצמיד לה התגלות הצדק וסבירת המצב ואומרו מלוך עלינו אתה לבדיך, וכן ישאל בהשמדת המשומדים והחדת המשקפים של מי שמשתף שם שמיים ודבר אחר בברכת המינים, ויצמיד לכך, כן, ברכת המינים היא בפשטות היא נתגנה כנגד הנוצרים הראשונים, זה בזמן רבן גמליאל, רבו המינים וכו', כך כותב הרמב"ם בהלכות תפילה, וראו שזו גדולה מכל צורכי בני אדם, שיש בינינו טועים ומטעים שבאים ומסיתים ומדיחים על השם ומעל תורתו, תקנו להם משברך מיוחד, בשביל כופרי ישראל, לא בשביל הגויים. באמת שאלה, איפה יש נקמה בגויים ב-18 וכו' וכו'? קשה למצוא את זה. מה? איפה? אבל זה רק דרך, אבל זה דרך אגב כזה. הברכה נתקנה, מי שברך נתקן, לחבר'ה שלנו. רק דרך אגב, אתה יכול להגיד, אבל למה לא תקנו ברכה באמת? מה? לא מגיע משברך לנשיא איראן, אני יודע מה, לזה. אלא מה, כנראה זה בא למד לנו שכל הצרות מתחילות מאצלנו. כל השליטה שיש בגויים עלינו, זה רק בגלל שאנחנו לא בסדר. אם אנחנו היינו בסדר, אף אחד לא יכול, אין כל אומה ולשון יכולה לנו. לא, אז צריך לברך אותם, אבל תראו שבסופו של דבר הבעיות מתחילות
אצלנו. אבל מה הבעיה במשפיע? שלנו.
אם אנחנו היינו מתנהלים כמו יהודים, הוא לא היה לו שום כוח שבעולם, או שהוא היה בכלל צדיק גמור. אם אנחנו
שוכחים,
כן, אני אומר, אבל זה בדרך אגב, הברכה נתקנה, מה, לא היה לישראל אויבים עד ימי רבן גמליאל? היה, למה לא תקנו על הרומאים לפני החורבן וכולי? למה דווקא בזמן רבן גמליאל תקנו ברכה? מה? אחת המלכות היה גם אז, לא פחות. מה? הורידו את זזורה, הברכה ה-20. אני אומר, זה רק מראה שהאויבים החיצוניים זה הבעיה הקטנה שלנו. אם אנחנו נהיה בסדר בפנים, בלי פסולת לתוכנו, אז הם לא יהיו פשוט. מה?
זה נתיבות שלום ששואל למה יהושע לא הוריד את המלאק, אבל יש מצווה תמחת זכר המלאק, אז למה יהושע תלך ויחלה שיושב את המלאק? אז נתיבות שלום אומר, הכל תלוי בנו, מצליחים להתפלל על זה, לעשות את הסתדלות, שהשם ימחת זכר המלאק. אז חוץ מי, גם כמובן, זה מלחמה.
נו, ולמה זה לא מופיע בתפילה באמת?
כי אנחנו כנראה, כמו שהרב אמר, אולי לא מספיק עושים מתנהגים טוב עם השם, שמגיע לנו
זה נותן חומר למחשבה.
כתוב בתוקה, כשמתחלת הבא שהוא ברא, אז למה הוא ברא אותם? כדי להתחלת
מקל, אשור שבט אפי, כן. ויצמיד לכך ההגנה על הנבחרים הטהורים באומרו על הצדיקים. פעם מישהו אמר, עצה טובה ככה, לעצור לשנייה לפני שמתחילים ברכה, כדי לחשוב קצת על התוכן שלה ולא להתחיל את הברכה ואז לקראת הסוף להתאפס על התוכן שלה. אז זה נכון בעיקר פה שאדם אומר שובר רבים מכניע זדים הצדיקים, כן, כן, על הצדיקים ועוד יברך וזה עושה לו עוד מסמיך אותם, זה שתי ברכות כאילו כותביות במצב רוח צריך להיות לאדם והכוונות, אז מעט לתת רווח בין הדבקים. מה? מה, לחשוב קצת לפני כן. אז בעיקר שתי הברכות האלה זה 180 מעלות, כן. ואחר כך ישאל שיבת ירושלים ועשייתה מקום לדבר האלוהי. הוא מתמיד, כן, בונה ירושלים זה לא רק הקניון וגן החיות התנ"כי, אלא בעיקר עשייתה מקום לדבר האלוהי. הוא מצמיד להנפילה במשיח בן דוד והתשועה מן הזקיקות בעולם הזה, שלא נהיה איזה רפובליקת בננות שפוטים של קונדוליס הרייס, אלא שנעמוד בזכות עצמנו, משיח בן דוד. וכן השאלה בקבלת התפילות ושומע התפילה, זה סיום הברכות האמצעיות. הוא מצמיד לתפילה במציאות השכינה הנראית בעין, כפי שהייתה לנביאים ולחסודים וליוצאי מצרים. נשאל ותחזנה עינינו, כן, עשרה ניסים שהיו במקדש, שכולם יראו השראת שכינה בישראל במוחש, וחותם המחזיר שכינתו לציון, וידמה השכינה מצטיירת לפניו ומשתחווה נגדה, כפי שהיו משתחווים ישראל בעת ראייתם השכינה, כן, שם וראה כל העם את עמוד הענן, ניצב פתח האוהל, וקם כל העם והשתחוו איש פתח אוהלו. זה יכול להיות אור נברא, זה יכול להיות ענן, זה יכול להיות כל מיני אש, בסנה, ענן, זה שכינה, לדעת רס"ג, ריאל והרמב״ם, זה משהו נברא שמציין, שנותן הסמלה, מלשון סמל, של מדרגה רוחנית גבוהה שאדם או ציבור זוכים לה באותו מקום. כן, נכון. אז זה לא נראה לי שזו הכוונה, אלא נראה לי שהכוונה היא, כן, רחל וכו', נכון, יש כאלה סיפורים. מדרשים כאלה, אבל נראה, כן, זה מדרשים אפילו, אבל נראה לי שפה הכוונה היא על מה שהתבאר לאל, ראינו זה כבר לאל, שזה אור נברא, כן, ראינו במאמר שני.
מה ההבדל בין שכינתו לציון
לבנים שלהם? המחזיר שכינתו לציון זה עבודת הקורבנות, רוצה ערך הישראל, אישי ישראל ותפילתם, זה ירושלים, זה גם סנהדרין, זה גם מלכות, לא מלכות זה צמח דוד, זה גם סנהדרין, וגם הבניין הפיזי של ירושלים, לכן אמרתי לא רק גן החיות התנ"כי, גם זה דבר גדול, ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. לא רק, זה בדיוק העניין, עבודת הקורבנות זה רצה, סיום התפילה, תפילה כנגד קורבנות, אנחנו אומרים עכשיו שילמנו פרים שפתנו, אנחנו מחכים גם לפרים עצמם. בונה ירושלים זה על כל שאר הזה שתהפך להיות מרכז לאומי לעם ישראל, מלכות וכו'. ופה זה באופן ספציפי על עבודת המקדש. כן, זה השתחווה השתחוויית מודים בברכת הודיה, כוללת ההודיה בחסדה ויתעלה, והתודה עליה, עליה גם יחד. מה הכוונה? הודיה, אולי ראוי לתרגם הודאה. כלומר, מודים זה גם בלשון הודאה, בלשון להודות שהקדוש ברוך הוא בעל הכוחות, כמו מודה באשמה להבדיל, והתודה עליה. כן, מודים זה כולל גם וידוי, זה כולל כמו מודים, זה כולל להודות בעובדות וגם להגיד תודה על העובדות. מודים אנחנו לך שאתה השם אלוהינו, זה לא רק אנחנו אומרים תודה, אלא אנחנו מודים בפה מלא שאתה הוא כל הכוחות ממך. להודות הכוונה אני מודה, אני מכיר בזה, אני מאמין בזה. אומר מודים זה גם אני קודם כל מכיר שזה כך ולא לי אורי ואני עשיתי לי, וממילא אני גם אומר על זה תודה רבה שהכל ממך. הוא מצמיד לעושה שלום שהיא הסיום, כנראה לשים שלום עד לעושה שלום, כדי שתהיה הפרידה והפרישה מלפני השכינה בשלום, שזה כלי מחזיק ברכה. כי אם אין שלום, זה הכלי שקולט את כל השפע של הברכות הקודמות. אמר הכוזרי, לא נותר לי מקום שאלה, לפי שאני רואה כל הצרכים רשומים מחוכמים, ואשר הייתי מבקרו, כלומר אם יש לי איזו הערה מסוימת, הוא כפי שאני רואה בתפילותיכם, חוסר זכירת העולם הבא. למה אתם לא מבקשים לזכות לחלק לעולם הבא? וכבר הוכחת לי כי מי שמתפלל לדבקות בזוהר האלוהי בחייו, עד שמתפלל שיראהו בעיניו ויתפלל לדרגת הנבואה, ואין אדם קרוב לפני השם ממנה, ממי שזכה לדרגת הנבואה, הרי אין ספק שהוא כבר התפלל ליותר מן העולם הבא. הנבואה היא במידה מסוימת יותר גדולה מן העולם הבא. אם הושג לו, אם הושג לו הנבואה פה, הרי העולם הבא כבר הושג לו. כי מי שדבקה נפשו בדבר האלוהי והיא עסוקה במאורעות הגוף וצערו, כל שכן וקל וחומר שתדבק כאשר תיפרד ותעזוב הכלים הללו החנפים או המלוכלכים. כן, כלומר, אם אדם זוכה לקרבת השם, למרות שהוא בעולם חומרי שיש בו הרבה מחיצות וניסיונות וכו', אז ודאי וודאי, אם אדם זוכה לנבואה בעולם הזה, ודאי שהוא זוכה למעלת העולם הבא. ולכן הוא אומר לו, כבר ענית לי על זה במידה מסוימת. איפה? זה היה לעיל, לא זוכר איפה, אולי אפילו במאמר ראשון, שהוא אמר לו, אז אתם שואפים את המוות וכו' וכו'. הוא אומר, חס חילה, אנחנו רוצים להתחבר לקדוש ברוך הוא בעודנו כאן, זה אידיאל יותר גבוה, לכן אנחנו לא מערים לגבי העולם הבא. אז הוא אומר, הנה, כבר יש לי הערה, למה אתם לא נמצאים על העולם הבא? אבל האמת היא שכבר ענית לי על זה במידה מסוימת, שבאמת האידיאל שלנו הוא יותר גבוה, זה להיות קשור לקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה. אמר החבר, הוסיף לך בכך באור במשל. אדם שבא לפני אחד המלכים וקרבו המלך קירוב רב ואפשר לו להיכנס אליו כל זמן שירצה, והיה הוא ליבו גס במלך כמו חברים, עד שמטיל עליו להיות אצלו בביתו, ראיתי שיש מחלוקת מי בא למי, זה לא משנה, ויהיה נוכח במסיבותיו, והיה בא ושולח נבחרי שריו אליו, חוץ שכוונה שהוא בא אל המלך לקוקטייל, והמלך שולח אליו גם את השרים לגמול לו ביקורים, והוא עושה עמו מה שלא היה עושה עם זולתו, היה ביחסי ידידות גדולה עם המלך. לימים שגג האיש הזה או חטא, ואז חדל המלך מאצלו, היה קצת ברוגז, והיה מתפלל ומשתדל שישוב להרגילו שיהיה אצלו ולא יפסיק שריו מלבקרו. כן, אז שוב, זה שרה ואלה הנביאים שהקדוש ברוך הוא שולח, והקדוש ברוך הוא כבר לא נתן לנו להיכנס, אנחנו בגלות וכו', זה כבר הנמשל. והיו כל אנשי המדינה מתפללים ומשתוקקים, למה הם משתוקקים, מה שיא הציפייה שלהם? כי אם שיהיה המלך מתלווה עמהם בדרך אם היו במסע, כדי שיבטיחם מן הליסטים וחיות הרעות ומאורעות הדרכים, והיו בטוחים כי המלך יענם בזה ושהוא מתעניין בהם במסעותיהם, ואף על פי שאינו מתעניין בהם ביותם בעיר. הם רוצים ליווי מלכותי כשהם במקום הסכנה, כשהם בדרך. בעיר הם לא צריכים את המלך, והם לא מתיימרים שהמלך גם ישלח להם ליווי. והיו מתפארים זה על זה, כי המלך מתעניין בו יותר מזולתו, כי לי הוא שלח פלוגת חיילים, לי הוא שלח גדוד שישמור עליי בדרך, מתוך הנחה מצידו שהוא מכבד את המלך יותר מזולתו. אני יותר מכבד את המלך, לכן גם המלך יותר מגן עליי בדרך. והיה האיש הזה הגר, שהוא בעצם לא מבני המדינה בכלל, ממעט במסעות ואינו מזמין מי שילווהו. וכאשר הגיע זמן המסע האדם הזה, הוא משתדל לא לצאת לדרך, אבל בכל אופן כאשר הוא נצרח לצאת לדרך, אמרו לו, כן, הדרך זה המוות. יש בני, כן, אני כבר מקדים את הנמשל, שבני דתות אחרות מחפשים את המלך אחרי המוות, שהם יוצאים לדרך, אז הם מחפשים את המלך. האיש הזה רוצה את המלך בעיר, לא בדרך, הוא משתדל לא לצאת לדרך, לאחר כמה שיותר את יציאתו לדרך. חוכמה היא להיות קרוב למלך בעיר. וכאשר הגיע הזמן מסע האדם הזה, אמרו לו אנשי העיר, אתה עלול לובד בדרך הזה המסוכן, לפי שאין לך מלווה. אמר להם, ומי הוא שמלווה אתכם אתם? אמרו לו, המלך אשר התפללנו וחפצנו בליוויו לנו מאז הגיענו אל העיר הזו. כל הזמן אנחנו דואגים, שולחים בקשות אל המלך, שכאשר נצא מהעיר הוא ילווה אותנו. ואין אנו רואים אותך שאתה מתפלל על כגון זה מעולם. אמר להם, הוי שותים, יש פה קצת קושי תרגומי, כן, ומי מתפלל בזמן הביטחון, האם לא עדיף לבקשו בעת הפחד ואפילו לא יבטא בכך? כלומר, אני חושב שרבי יהודה בן תיבון מתרגם, ומי, כן, הוי שותים או הוי משוגעים, ומי שהוא קורא אותו בעת הביטחה, הלא כל שכן שיקבעו בעת המגור, בעת הפחד, אפילו אם לא יפתח פיו בזה. אני הרבה יותר צמוד למלך מכם, אתם נזכרים במלך שאתם מוצאים לדרך, אתם צריכים את ההגנה שלו. אני כל הזמן מבקש מהמלך, בואו ונחזור להיות ידידים וקרובים, גם כשלכאורה אני לא צריך את המלך. אז זה לא ברור שהמלך, שאני מבקש מהמלך לשמור עליי גם בדרך, למרות שאני לא מבקש את זה, כי בכלל מתי ימנה, אם בעיר אני מבקש קל וחומר בדרך. והוא אשר יענהו בעת השלווה, האם באמת לא יענהו יותר בעת הצורך? כן, ואם המלך, עד עכשיו זה מצדנו, עכשיו זה מצד המלך, ואם המלך באמת יסכים להתחבר אליי בעת השלווה, זה לא ברור שהוא יתלווה אליי ויגן עליי וישגיח עליי כשאני אצטרך אותו.
אבל אם הוא הוא לא הסכים לבית השלווה,
אז אנחנו יומרנים, אנחנו מבקשים מהמלך לא רק כשאין לנו ברירה, כשאדם נזקף בפחד מוות, אז הוא מבקש והלך לפניך תזכיך כבוד השם יעשפך, אדם שפה שהוא חי ופעיל ואני, הוא כל הזמן מבקש את המלך. אז זה לא ברור שזה כולל, כלומר אם אני רוצה את המלך פה, אם אני מבקש פה נבואה וקרבת השכינה וכו' וכו', אז זה לא כולל וכמובן מאליו וכל מתי ימנה את העולם הבא שאין בו אלא קרבת המלך. כן, אין שום אלטרנטיבה. כן, לא, הוא לא אומר להם שהם לא נאמנים, הוא רק אומר להם, הם כן נאמנים, הם כל הזמן עובדים את המלך ומשלמים לו תשלום קבוע כדי שהוא ישלח להם ליווי כשהם יצאו מהעיר. הוא אומר, אני מבקש מהמלך הרבה יותר, אני רוצה כל הזמן להיות עם המלך, כבר הייתי איתו פעם, טוב, עכשיו אני קצת בעונש, בהרחקה, אני כל הזמן חותר לחדש את הזיקה כאן ועכשיו, בדרך פשיטה, פשיטה שכן, אני רוצה אפילו כאן, אני לא מסדר לבד, אפילו עכשיו אני רוצה, רוצה לראות אותו, תחזן עלינו שוכל לציון, להוריד שכינה לתחתונים. כן, ואם טוענים אתם התעניינותו בכם מפני שאתם מרוממים אותו, האם יש בכם מי שיתחייב לו התחייבותי ורוממו כרוממותי, וסבל מן הצער בגלל מצוותיו כסבלי, ונשמר מן החונף בעת זכרו כישמרותי, וקיבל עליו להוקיר שמו וספרו כפי שקיבלתי עליי? האם יש באמת אומה ששילמה מחיר כל כך יקר בעבור אמונתה כמו עם ישראל? וכל מה שעשיתי בציוויו ותורתו, ואתם רוממתם אותו מתוך שיקול הדעת והכרעה, ולא עזב אתכם. לכם יש דתות אנושיות, הסכמיות, ונניח שיש עליהם שכר, שיטתכם, לא עזב אתכם בדרך, אם כי אף אחד עוד לא חזר מן הדרך, להגיד איך היה. ואח יעזבני אני במסעי, לפי שלא ביטאתי בכך כביטוייכם. כן, הרי הוא אומר לו, למה אתה לא מתפלל על העולם הבא? הוא אומר לנו, אז מה אם אני לא מתפלל? זה העיקר תלוי בתפילה על העולם הבא, או העיקר תלוי בשאלה עד כמה אתה דבק במלך בעולם הזה. אז יכול להיות שבדתות אחרות אתם מדברים על מלכות שמיים ועל זה, כל מיני ביטויים ככה מאוד מפוססים. לפי שאני בטחתי בצדקו, אני אפילו לא מבקש על זה, אני רוצה את המלך כאן ועכשיו. והמשל הזה, עכשיו מסכם החבר, והמשל הזה אינו אלא למי שהגיס דעתו ולא קיבל מן החכמים. כלומר הוא בא להגיד לו פה הוא כבר ככה, הוא תמיד תמיד מטרים לשון תרם את הדיון הבא. הדיון הבא יהיה בעניין הקראים, הכופרים בתורה שבעל פה. אז הוא אומר, כל המשל הזה אני אומר לך רק אם אתה קראי כזה שקורא רק תנ"ך, וראינו כבר שהוא טוען שבתנ"ך בסוף המאמר הראשון אין תיאורים כל כך עשירים של גן עדן וגיהנום וכו' וכו'. אז הוא אומר, טוב, זה לשיטתך, אבל אם היית לומד תורה שבעל פה היית רואה שעולם הבא כן תופס מקום נרחב. נכון, שהתפילה היא באמת תורה שבעל פה, הנה חינמי. רגע, 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 אבל הוא לא מסכים איתנו. ובאמת שתפילותינו, שהן תורה שבעל פה, מלאים מזיכרון העולם הבא. אין ארוך לך בעולם הזה, זה לא יכול לקרוא לנו לחיי העולם הבא. אני יודע איפה מלאים עוד. מה? דעות רבים שניים, צריך למצוא לפחות... איפה? לא שומע.
זה בסופו של יוסרות.
ביוסרות. מה, בהרחמן? הרחמן זה מי שברך, זה לא בזכת המזון. הרב בריסק היה מסיים ברכה רביעית, כבר הוא גמלנו חן וחזר רחמים וכל טוב, אומר, ביתי, תכיני לי בבקשה כוסה, הרחמן השתבח את דורי דורים, הרחמן זה מי שברך, זה לא בזכת המזון. אז בזכת המזון נגמרת בסוף ברכה רביעית. אבל לא לעשות את זה כשמברכים, אם יש כוס, אז אסור לדבר עד לבורא פי הגפן. אבל אם לא, אז הרחמן זה רק נספחים. לפעמים יותר ארוכים מהברכה, אבל נספחים. ובאמת שתפילותינו מלאים מזיכרון העולם הבא, ודברי החכמים המקובלים מן הנביאים, מלאים בהגדרת גן עדן וגיהנום כמו שבארתי לך. טוב, שיעורי בית למחר, למצוא איפה התפילות מלאות מעולם הבא. יש לי רק, רוצה לעשות שני משאלי עם קצרים. חלק מהנחלת המורשת הדמוקרטית לנוער. תרימו ארבע שאלות. מי היה אתמול בשיעור של הרב קופרמן? שעב שש ורבע, כן, נראה את המדרש. טוב, תורידו ידיים. מי מעוין שהשיעור הזה יהיה קבוע בישיבה? רוצה להיכנס אליו בקביעות, שיעור בתנ"ך. תנ"ך. פרשנות תנ"ך. מה? אני מקווה שזה פעם בשבוע. מי ככה מעוניין באיזה שעה? יכול להיות 8:30 בבוקר. חוזר יהיה, פחות יום. טוב, השעה זה כבר צריך גם לשאול אותו. טוב, בסדר. עכשיו, מי היה בשיחה של הרב משקובסקי ב-12 בצהריים? מי היה מעוניין לשמוע אותו פעם בשבועיים או פעם בחודש, נניח? אבל בקיצור, אני רואה שבשתי הצבעות הרבה היו אתמול, אבל פחות מוכנים להתמיד בזה, לא? ככה אני מתרשים. לא, אתה לא צריך להתנצל, אני שואל... יש פה רבועים משיעורים פה, בקיצור. ברוך השם, אתה רוצה להשאירי. בסדר, טוב, תודה.